לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד שש דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב'. אפרת וייס היא העורכת, בהפקה עמית כהן ואופל חיות. יוראי פיקר הוא טכנאי השידור. צהל סיים את המבצע בבית החולים שיפה בעזה. שני לוחמים יובו היום למנוחות. רב סמל סיוון וייל, בן 20 מרעננה, לוחם ביחידת אגוז של הקומנדו, שנפטר מפצעיו אחרי שנפצע אנושות בסוף השבוע. סיוון יובל למנוחות בחמש אחר הצהריים בבית העלמין בעירו, רעננה. וסמל ראשון נדב כהן, בן 20 מחיפה, לוחם בגדוד 77 וצבת צער מגולן, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה הערב בשעה 6. שלום לך גיורא סמולנסקי, המחנך של נדב כהן בי' א' וב' ב'.
בוקר טוב.
משתתפים בצערכם.
אנחנו בהחלט בצער. מאוד כבד, מרגע הידיעה על האירוע הטרגי שנדב נהרג.
איך נודע לך?
בבוקר, כלי התקשורת, מעט אחרי השעה 6 בבוקר.
וואו.
כן, ותפסתי לא מוכן. ובעצם את כולנו, את כל מי שהכיר את האיש המיוחד הזה.
כשאתה שומע את זה בבוקר, אתה לרגע אומר, אולי זה טעות, אולי זה לא הוא, אולי... או שאתה מיד מבין שזה נדב שלכם.
את יודעת, היום הכל מפורסם עם שם ותמונה, והתמונה שלובתה בפרסום היא תמונה שכל כך משקפת את האדם הזה שהלך מאיתנו. את האדם הזה שכל הזמן הלך עם שמש בכיסים, וחייך. וסחף אחריו, ושכנע את כולם בדרך שלו הכל כך, כל כך עוצמתית וערכית וחשובה ומיוחדת. לא פשוט, לא פשוט. שיש בכיתה נער שאפשר להגדיר אותו כנער קסם. פשוט נער קסם.
ספר על השנתיים שליווית אותו, בשנים האחרונות בבית הספר.
כן. כן, אז נדב בוגר בית הספר חוגים בחיפה. נדב הצטיין בכל דבר שהוא עשה, גם בלימודים וגם בתהליכים החינוכיים שהוא עשה, והוביל. הוא היה סוג של דבק לחברים שלו. תמיד ידע לסחוף ולומר את המילה הנכונה והשקולה. תמיד נתן בצורה טוטלית, בין אם זה בהתנדבויות שעשינו לטובת הכלל, ובין אם זה התנדבויות שהוא עשה... במעגלים הקרובים שלו יותר, תמיד הוא תמיד ידע לחייך, הוא תמיד ידע להגיד את הדברים הנכונים, וזה מה שהיה מיוחד בו, כל נקי, כל נקי וטהור, בלי משחקים מסביב.
הוא דיבר על שירות צבאי, ולאן ללכת אז בבית הספר, ולהיות קרבי.
כן, בהחלט. היו לנו המון שיחות, כך מטבע הדברים, כשמפתחים קשר קרוב עם תלמיד מחנך, וזה לא דבר שמובן מאליו, אבל כשיש כזה קשר, והקשר הזה הוא חזק וטוב, תמיד השיחות הן הרבה יותר מתהליכים פדגוגיים שהתלמיד עובר, וזה הרבה יותר עלינו, על עצמנו, ועל מה שעובר עלינו, והלבטים שלו לקראת השירות, לקראת יחידות שהוא רצה להגיע אליהן, והסתקרנות שהייתה. גם אי אפשר לשכוח שזה היה דור קורונה, זה דור שאת רוב הזמן עשינו בזום, אבל זה לא הפריע. זה לא הפריע לשמור על הקשר הזה, כי כשרוצים שיהיה קשר, אנחנו מייצרים אותו. זה כזה היה נדב. תמיד תמיד דאג להיכנס לכל שיעורי הזום, אני לא יכול לשכוח את זה, כי הוא תמיד היה שם. זה לא התבאס שחלק מהחברים פיתרו לעצמם, שלא נחלטו.
מה קורה בשעות האחרונות? החברים, המורים,
כן,
כולם,
חברים,
כולם בעלם.
ככה נתפסים, כן, בעלם, והמורים כמובן, ואנחנו נערכים להלוויה. הלוויה תהיה היום בשש בערב, ולאחר הלוויה אנחנו כך נתכנס בבית העלמין, ומחר בית הספר יהיה פתוח אחר הצהריים, בשביל כל החברים שרוצים לבוא ולדבר ולחלוק, ובעיקר לחבק אחד השני.
בבית העלמין בחיפה?
כן, בית העלמין הצבאי בחיפה.
לצערך כבר ביקרת שם בחצי שנה האחרונה, כי בוגר נוסף שלך נהרג.
כן, בני וייסטוך נפל בתחילת הקרב, גם הוא לוחם שריון, תחילת המבצע. כן, אני לצערי מקפיד לבקר בבית העלמין עם כל תלמידי הכיתה שלי, כיתות שלי שאני מחנך, כדי להסביר להם שאנחנו נמצאים במדינה הזו בזכותם, אותם של אלה שנפלו. ותמיד שאנחנו מסתכלים ככה על הקברים ועל המצבות בבית העלמין, מבינים שבבית העלמין כל המצבות עם זאת הן קשר לדרגה, ולכל אחד יש עולם ומלואו מאחוריו, אבל בזכותם, בזכות האנשים המיוחדים האלה, אנחנו יכולים להמשיך להתקיים כאן במדינה הזו.
סמל ראשון נדב כהן, בן 20, מחיפה, לוחם בגדוד 77, עוצבת צער מגולן. נהרג בקרב מול מחבלי חמאס בדרום רצועת עזה. גיורא סמולנסקי, המחנך שלו, תודה רבה שדיברת איתנו ותנחומנו.
תודה על הזכות.
עוד נחזור אל הלחימה בעזה ולסיום המבצע בשיפה בהמשך המשדר. גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום לך.
שלום, אסתי.
178 ימים, אנחנו רוצים להתעניין האם יש התקדמות במגעים להשבת החטופים, אבל עוד לפני כן, מה שלומו של ראש הממשלה שעבר אמש ניתוח בקע בהרדמה מלאה בבית החולים הדסה בירושלים?
לפי לשכת ראש הממשלה מצבו טוב ובהתאוששות. אני מאמינה ששוחרר היום, בהמשך היום, לאחר אותו ניתוח. לשכת ראש הממשלה התקנה במהלך הלילה שהניתוח עבר בהצלחה ושהוא בהכרה מלאה. גם חזר להיות רשמית ראש הממשלה אחרי שהשר לוין שימש כמחליפו בזמן הניתוח עצמו שהיה בהרדמה מלאה.
ועכשיו לחטופים, יש התקדמות במגעים?
התקדמות נדמה לי כמו מילה גדולה מדי. כן, יש תזוזות או שינויים חיוביים. אני לא רוצה, את יודעת, שנתחיל לדבר במונחים גדולים, שאולי יהיו אופטימיים מדי, לפחות מהמידע שנמצא ברשותי. אתמול דיון קבינט המלחמה היה קצר יחסית, אבל עם שורה תחתונה, כך על פי מקורות, במסגרתו הוחלט לתת לאנשי עמום עוד קצת חבל. מה זה אומר? אנחנו דיברנו הרבה על סוגיית המנדט, אז ממה שאני מבינה, כרגע ישראל מחכה לשמוע את תשובת חמאס בהצעה החדשה של המתווכות, ובהתאם לכך גם קיבלה עוד קצת חבל עבור המנדט, עבור המסע ומתן בין הצדדים. התקדמות כאמור, אני חושבת שזו מילה גדולה מדי, אבל כרגע המשלחת הישראלית להבנתי עדיין שואה בקהיר, ואם יהיו התפתחויות, אנחנו נדע את זה בעיקר, את יודעת, אם ראשי המוסד, ראשי השבק, יעלו את דרג המשלחות המקצועיות ויגיעו הם לשיחות, אז נדע לומר בצורה מדויקת יותר שיש התקדמות חיובית, כרגע אלו משלחות מקצועיות בלבד.
גילי, תודה רבה לך.
תודה.
נקווה לבשורות טובות. 178 ימים, 134 חטופים, והנה שיחה עם אמא אחת שמבקשת מאיתנו, אל תספרו ימים, תספרו את השניות.
שלום למירב ברגר, אמא של אגם ברגר.
אהלן.
אני לא אשאל מה שלומך. אני מניחה שקשה.
לא פשוט. בהחלט לא פשוט. הזמן מתארך, הימים חולפים, אבל זקים חזק באמונה שלמה ובתקווה שזה קורה, שזה יקרה בקרוב ממש, תכף ומיד, אולי אפילו עכשיו. מה? נקטע את השיחה ונקבל טלפון.
אמן. מה מחזק אותך?
האמונה בבורא עולם, שהכל ממנו, כל שלו. האמת שגם, אני חושבת שקשה לא להיות באמונה כזאת אחרי השביעי לאוקטובר, שנוכחנו לדעת כמה הכל לא הגיוני ולא מציאותי ומעל הטבע ומבולבל. יש אפילו אחד מהבחירים שנפגשנו איתו בשירות שאומר שהשביעי לאוקטובר זה מלחמה, נכפתה עלינו מלחמה תנכית. אז אם זה המצב, אני אומרת, יש אמונה שהכל גדול מאיתנו, לא תמיד אנחנו יכולים וצריכים אפילו לבקש תשובות, זה לא שלנו. הנוצר לא יכול להבין את יוצרו. לפעמים אני אומרת תודה עם כל הקושי גם על הניסיון הזה, תודה, מרגישה סוג של נבחרת.
כשנבחרת לעבור את זה?
כשנבחרתי, שאדם נבחרה יותר משאני. כן, מרגישה קשה, זה קשה, אבל כשאתה מגיע לדרגות כאלה גבוהות של אמונה, זה יותר פשוט אפילו מלך אולי להבין אותי במעמד הזה.
זה אומר שאין כעס כשמבינים את המעמד הזה כמו שאת מבינה אותו?
כעס על בורא עולם חד משמעי אין. כעס על אחרים בוודאי שיש, כי בסוף אנחנו רוצים לייצר חברה של מוסר וצדק. אבל הכעס מופנה בסוף למקומות שאני חושבת, או לפחות שאגם הנחה אותי היום, לפעול דרכם. זה אומר שלאגם יש ייעוד, אני גם אגם סיימה בעצם את הקורס והתבקשנו ככה למסור לאגם ברכה מכל בני המשפחה לפני היציאה לדרך החדשה שלה ולברך אותה, ושם אני בעצם בדיעבד, שאני משחזרת, אני אומרת לה משהו שהוא ככה מצמרר, אני קודם כל אני מברכת אותה על הסיום ועל נותנת לה טיפים להמשך דרכה, ושם אני בעצם אומרת לה שיהודו של האדם זה במקום שבו הוא נמצא. ולמעשה יומיים אחר כך עם הכלי הזה, עם המסר הזה, עם הברכה של אמא לאגם, אם זה אגם יוצאת לשבי, אגם למעשה אני אומרת לה את זה כי במהלך הקורס היא שופצה בכלל למוצב אחר.
צריך להזכיר, תצפיתנית, היא נחטפה מנחל עוז, מתפקיד הזה.
כן. והיא מושבת במהלך הקורס למוצב אחר, ובסוף הקורס עושים שינויים, והיא מוצבת בעצם למוצב ממנו היא נחטפה, וזה ככה מתעתע, מטלטל אותך, זאת אומרת, זה נכון, זה טוב, זה לא, זה היה התהיות שלה, אמא. ואז כן, יש לנו מתוך כל הבחירה, הרבה חוסר בחירה בחיים והרבה דברים שהם לא בשליטתנו. ומשם אנחנו צריכים לשאוב את חפש את הייעוד באמת, השליחות.
נפגשתם עם ראש הממשלה אתמול.
נכון.
תוכלי נכון. לספר לי על הפגישה הזו מבחינתך? איך זה היה?
אני אספר דווקא מתוך האמונה הגדולה שלי. זאת אומרת, אני נותנת את מקומם לאנשים, אבל בסוף בוטחת בבורא עולם. אז את יכולה להבין מדבריי את המקום שממנו אני... נכון, אנחנו במאבק, ואני לא יושבת בבית, וכל אחד עושה בדרכו שלו, את המאבק הלא נפסק הזה להשבת הילדים, שזה כולל לעמוד מול מקבלי ההחלטות, ושם נאמרים דברים שהם לא פשוטים, וכולל בתחום הרוחני, ששם זה יותר מחזק אותי, שזה התפילות, שזה האמונה, שזה בכלל מה שאדם, כמה זכויות היא, היא מפיצה דווקא מתוך שם, האפלה והחשיכה והשבי, כשידי הגבולות, היא מעוררת פה המונים, ולא רק בארץ. רק לפני מספר שבועות קיבלנו טלפון מאיש חרדי, 4 ילדים, לא קשי יום, אבל גם לא מחייתו אינה בשפע, ומספר שאחרי שהוא שומע על הגב ועל הסיפור, הוא תרם דפריבילטור לזכות השבת הגב. זה באמת סיפור אחד מיני רבים של עוררות, שאלה אני חותרת, שם המאבק שלי. אני לא יודעת אם סיפרתי או מכירים את הסיפור, אבל הגם קיבלה יומן מתנה שנקרא ברחבי השמיים, יומן של מסע התעוררות רוחנית כזה, שהיא יכולה לכתוב לו לעצמה שם סיפור חייה, מאויר ושזור בכל מיני אמרות מחזקות, ושם היא בעצם כותבת ומבקשת, ילדה בת 19 אני מזכירה, מעבר לדברים ככה של הטרגיאליים שהיא מבקשת לעצמה, היא מבקשת אהבת חינם. אהבת חינם, והיא כותבת בטוחה בהשם שילווה אותי בכל צעד. אז אם זה משהו שאני מסתכלת עליו עכשיו, והילדה שלי שם, אני אומרת, היא בייעוד ואני בשליחות שלה. וזה מה שנעשה. זה אנחנו בשעת רצון, אפילו אני אומרת לפעמים גם לא בשעה, כל דקה עכשיו היא דקת רצון גדולה, לחולל פה שינויים, לקרב את הטוב, להשפיע טוב. אנחנו זקוקים לאחדות הזאת, אנחנו זקוקים לאהבת חינם הזאת שאגם מבקשת. זה לא מילה גדולה, אהבת חינם, זה פשוט להסתכל בצדדים שלנו ולהבין מה חסר לכל אחד לידינו, בהכי קרוב שלנו, אם אפשר להגדיל מעגלים ולהסתכל רחב יותר, נהדר, ולמלא. כל אחד יש את היתרון היחסי שלו, כדי לתת מעצמו לחסרונו של האחר, זה קיים ביום יום, בדקה דקה.
כשאת שומעת מירב את העדות של עמית סוסנה בשבוע שעבר, שהיא תקיפה מינית, כשאת שומעת גם מאחרות, וכשאת חושבת על הבת שלך שם, משהו נסדק בתוך הכוח שאת שואבת מהאמונה?
זה מזעזע, וזה משהו שהעולם לא יכול לשתוק, ואנחנו רואים שתיקה רועמת של, אם זה ארגוני נשים, ובכלל, איך קורה שתינוקות גם שם, ומבוגרים, ואזרחים ונשים, והעולם כן שותק. בהיבט האישי שלי, יש לי ממש חומת מגן בנושא הזה. אני מרגישה שאגם עטופה בשמירה, בהילה כזאת. וזה לא, אני לא מצליחה, זה לא מצליח לחדור אותי. וזה בעצם ההישרדות הנפשית שלי, אחרת היינו נשברים כנראה מזמן, ובתחילת השיחה אמרנו כמה החוזקה, זה בשביל אגם. למעשה הנשימות שלי, לשמור על עצמי, זה לגמרי לגמרי בשביל אגם. אני גם אגיד, בתחילת האירוע השביעי לעשירי, ובחודש וחצי אחרי, זה היה חודש וחצי של כיפאון, הטלפון לא היה לידי, לא תקשרתי עם אף אחד, למעט ספר התהילים שהיה צמוד אליי, והלך איתי לכל מקום, גם אם הלכתי שנייה למטבח להביא לי כוס מים, הספר תהילים היה איתי, ולמעשה, אחרי חודש וחצי, מה שכן הוציא אותי למאבק שלי, בדרך שלי, זה הרב אהרון לוי, ששמעתי אותו עוד לפני החטיפה של אגם. ביקשתי שיבוא ככה, שיגיד מדברו, מה יש לו להגיד לאמא של ילדה בת 19 חטופה, ויש לנו תמונה גדולה שלה גם במרפסת, הוא ישב, הוא נענה מיידית לבקשה, הגיע, מסתכל על אגם, ומסתכל עליי, ומסתכל עוד פעם על אגם, ושואל אותי מה אני חושבת שהכי קשה לאגם, מדברת איתך על חודש וחצי הראשונים, ואני אומרת לו, הדאגה לנו, לי, בעיקר. אז הוא אומר לי, אז אל תתני לה סיבה. ומשם זה ההשתקפות של החיים שלי כרגע. אני, שאני קשה לי, לה קשה, ואני לא רוצה שיהיה לה קשה, אז אנחנו ככה במאבקים יומיומיים, לקום ולהתחזק ולהאמין, לחשוב שהיא יכולה לשרוד את זה, את התופת הזאת, וגם בהחלט ילדה חזקה, יש לה סיפור מבחינתי גבורה אמיתי, של חטופות שחזרו וסיפרו עליה.
ספרי לנו מה שאת יכולה.
לא מאחת, וזה סיפור שבעצם כאילו, יש את אדם גולשטיין שבעצם הייתה איתה בפעם האחרונה שראי שאירה אותה, אבל היו חטופות, חטופה נוספת שהייתה איתה לפני, והייתה איתה אפילו זמן רב יותר, ובשניהם העדות על האמונה הזאת של אגם שמתפללת שם כל היום, היא מברכת על האוכל שאנחנו יודעים מה מגישים להם, היא גם רעבה כל הזמן, אבל היא עדיין מברכת, והיא לא מדליקה אש בשבת. עכשיו, לא להדליק אש בשבת ולסרב למול ה... זאת הסכנה הקיומית והמוות מרחף לה כל רגע ושנייה, גם ברגעים האלה.
באיזה סיטואציה, למשל, סיפרו שהיא נדרשה להדליק אש, לבשל שם?
כן, כן, כן. היא הייתה גם אצל משפחות חמאס, ששם הם שימשו קשה לי להגיד שוב את המילה הזאת, אבל נאלצו לעשות את רצון השובים. ושם היא מסרבת להדליק אש בשבת, ולסרב להדליק אש בשבת מול, שסינואר, בעצם סינואר מול עיניה. כל אחד שם הוא סינואר. וסכנת המוות, אמרתי, שוב מרחפת מעל ראשה בכל רגע ושנייה, והרוע והאכזריות הם חלק מהקיום שלה כרגע, מולה. היא מסרבת, ומבחינתי, היא פשוט מה היא אומרת? גם כי לך בגי צלמוות לא הרע רע, כי אתה עמדי. יש לה אמונה גדולה, ויש את הברית שלה עם בורא עולם. היא פשוט אומרת את זה. לא משנה איפה אני אהיה. לי יש את ברית, את הברית שלי עם בורא עולם, ואני מחויבת לו. ואני לא אפר את זה. גם לא בתנאים כאלה. וזה מה שאני מאמינה ששומר עליה בסוף. ומחזק אותה ואותנו.
מה שלום כולם? ליאם אחותה התאומה, אילי שחגג בר מצווה לא מזמן, ושלומי אישך.
אז ליאם אחותה התאומה אכן חזרה, אני חיבסתי לה את המדים חזרה, ברור שבהתחלה סירפתי שהיא תלבש אותם ותלך ותהיה חלק מהמערכת הזו שהפקירה את אגם, אבל במהלך הזמן פשוט קיבלנו טלפונים מחיילים ולא שמכירים את אגם, שמתקשרים ומסתובבים עם התמונה של אגם בעזה, וכל מה שהם רוצים זה להשיב את אגם ואת החטופים. הם אומרים, אנחנו שם רק בשביל זה, ואני מוכן למות בשביל זה, והוא לא מכיר אותי ולא את אגם, וזה לא טלפון אחד ולא שניים, זה עשרות. ואחרי כאלה טלפונים פשוט הלכתי לחבש לליאם את המדים, ואמרתי לה, אם אלה החיילים שלנו, את שמה את זה וחוזרת לשירות, למען אחותך.
אהו.
כן. בערכות של אגם הרבה יותר קשה לה, היא לא חזרה היא חגגה 18 לפני חודשיים, היא לא חזרה ללימודים, היא בי"ב. שולחים למורים הביתה, היא לומדת בבית, והיא ככה מסרבת לחזור לכל משהו שמסמן לה את השגרה, כל עוד אחותה שם, ולה מאוד 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 קשה. וגם אילי, גם לאילי מאוד קשה, אבל הוא הצליח להעניק לנו כמה רגעים של גאווה ואושר, כשהוא כן עלה לתורה וקרא את הפרשה שלו ככה בגאווה, והבאנו אותו, עשינו את המצווה שאנחנו חושבים שהיא נכונה ובזמנה.
אם היא שומעת אותנו.
אם היא שומעת אותנו.
מה תרצי להגיד לה? תפני אליה אישית.
וואו. קשה, נראה לי שהיא מרגישה אותי. זאת אומרת, לא נראה לי. אגם מרגישה אותי ואני אותה בכל רגע ורגע. היא לא מחכה שאני עכשיו אדבר אליה, היא שומעת, אבל אני גם מדבר אליה. אנחנו פשוט מתקשרות באופן כל כך נשמתי. אני אספר סיפור אחד מיני רבים על הכוונה של מה זה לתקשר עם אגם. הבנות ככה, אנחנו מנסים לעשות הרבה זכויות לאגם, ואחד מהם זה הדלקת נרות, לחלק נרות שבת פה בשכונה ואיפה שאפשר. לזכות אגם, ובאחד מימי השישי הבר חיפשה ככה סלסלה או מקום איפה להניח את הנרות בנובעים של הבניינים, ואני אמרתי לה שיש לנו איזה סלסלת קש ככה מעל המקרר בחוץ, יושבת הרבה זמן, יכולה להשתמש בה. עליתי על כיסא להביא באמת את אותה סלסלה ישנה שלא בשימוש. אני מורידה את הסלסלה ויש שם עיתון אחד מצעיב שלפני שנה וחצי, שהכותרת שלו היא בדרך הביתה.
וואו, איזה ממורת.
ממש. אז אגם ככה, וזה באמת סיפור אחד, מיני הרבה, שאגם דואגת לשדר לי מסרים כאלה ואחרים, שהיא חזקה, והיא מבינה את השליחות שלה. אני חושבת, אני לא ראיתי את הסרטוני חטיפה שלה עד היום, אבל את התמונה פציעה שמפורסמת בכל העולם אני כן ראיתי. אפשרה להימנע מזה. אני מסתכלת עליה ואני אומרת, הילדה כבר ברגעי החטיפה מבינה מה קורה סביבה. היא לא בפאניקה, היא כאילו, היא כבר תרגמה את המציאות, והיא מבינה, נראה לי שהיא ככה גם די חזקה שם בהבנה שלה. כל הבקשתי זה ששליחותה ויהודה יסתיימו מהר ככל שאפשר שם, ושתבוא לכאן להפיץ את האור. אני הרבה פעמים שואלים אותי, מה חסר לך? כאילו, מה הכי חסר לך באגם? אני אומרת, רק הנוכחות שלה. היא ילדה שעצם היא מצאותה, זה חמצן ואור, ואני לא מפליא אותי שכרגע זה מה שהיא עושה שם, להביא את האור ולהעניק שם את החמצן, אבל אני רוצה שזה יסתיים כבר כמה שיותר מהר, שתבוא לעשות את זה פה בארץ הקודש כאן, לא מתוך שיעבוד ולא מתוך אפלה ולא מתוך השפע. אני חושבת שזה הרבה תלוי גם בנו פה, בכל אחד ואחד, לא רק במקבלי החלטות. כאן אני פונה לכל מי ששומע אותנו, כל אחד ואחד בכל מעשה טוב ומצווה וחסד ואהבת חינם, יכול לזכות את אגם ולהאיר לה את הדרך בשחרור המהיר שלה ושל כל החטופים, כמובן, כמובן.
והכינור שלה מחכה לה?
והכינור שלה פה על המיטה מחכה לה לגמרי, זה גם עוד סממן בנשמה הגבוהה הזאת שיש באגם, לבחור לנגן בכלי שהוא כולו כלי הודיה לבורא עולם, מגיל 8, מנגנת 8, יותר, מגיל 8 היא מנגנת למעשה. כן.
אני שומעת לקראת סוף השיחה שהקול שלך ככה נסדק קצת.
כן, כי בתוך כל סיפור האמונה והחוזקה שאנחנו משתדלים לטפח אותו, בטח שיש כאב גדול וגעגוע אז ברצון ש, ש, שהטוב כבר יהיה מנת חלקנו, בטח.
תרשי לי לחבק אותך מכאן.
מקבלת.
מרב ברגר, אמא של אגם ברגר, 178 ימים, מחכה לבת שלך, שתחזור בריאה ושלמה, עם כולם.
תודה. אני לרגע אפילו הייתי מבקשת לא לספור לנו את זה בימים, תתחילו לספור בדקות. כל דקה שם היא נצח של גיהנום.
כמה שאת צודקת. תודה רבה מרב.
תודה.
עכשיו 12 ועוד כמעט 36 דקות. קצת פרסמות ותכף נשאל לשלום הפצועים מהפיגועים אתמול בגן יבנה ובבר שבע. 12 ועוד כמעט 40 דקות. אסף פוזלוב כתבנו בדרום, שלום.
שלום אסתי.
נתחיל במעצרה הבוקר של אחותו של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה בתל שבע, חשודה בסיוע לטרור.
נכון, סבח אל אסלאם עבד דניה, בת 57, כבר הרבה מאוד שנים בארץ, היא ואחות נוספת של אסמאעיל הנייה, התחתנו עם בדואים תושבי תל שבע, ממש מתגוררות 5 דקות מבאר שבע, מקבלות בין היתר הגנה מכיפת ברזל, שאחרי שטילים נשלחים מעזה במצוות אחיהן, תעודות זהות כחולות, כל ההטבות של המדינה, וזו בעצם פעם ראשונה שהיא נעצרת, מתגוררת פה הרבה מאוד שנים בארץ, היא חשודה בקשר עם מחבלים בעזה, הסתה ותמיכה בטרור, כרגע מדובר כאמור רק בחשדות, הרבה מאוד כוחות הגיעו הבוקר לתל שבע כדי לעצור אותה, הרבה מאוד כוחות יסם ומגב, סיוע אווירי של המשטרה, שבק, ימר, כי היה איזשהו חשש שאולי זה הוביל להתפרעויות, כמו שקורה לו פעם במגזר הבדואי בזמן מעצרים או מעצרים עדינים. זה לא קרה, זה עבר די בשקט. בבית שלה, אחרי שבעצם חיפשו בכל הבית, הפכו לחלוטין את הבית, נמצאו מאות אלפי שקלים, בין היתר בחבילות גדולות של מזומן מתחת לאחת המיטות, גם קילוגרם של זהב. נשמע איך נשמע המעצר וחלק מהחיפושים.
יסוד דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה להזדהות בארגון טרור.
מה זה?
יופי, לי זה גם.
מה זה?
זה גם.
שני זה?
זה שני. זה גיגן.
זה אתה מוגע
בטח. כן, זה כלב הגישוש. נאמר שהחשדות נגדה לא ברף החמור, כי הרשו לה להיפגש עם עורך דין, מייצגים אותה בסנגוריה הציבורית, היא טוענת שאין לה מושג מה רוצים ממנה, היא הרבה מאוד שנים בארץ, אזרחית ישראלית כבר, וזו הפעם הראשונה שנעצרה, טוענת אין לה מושג מדוע, היא תובע להארכת מעצר בשעות הקרובות.
זה בעניין הזה, ואנחנו נמשיך לעקוב, ורצינו לשאול לשלומם של הפצועים משני הפיגועים אתמול, גם בגן יבנה וגם בבאר שבע.
כן, אז יש גם חדשות טובות, שיפור במצב של אחד מהם, וגם חדשות לא טובות, הידרדרות במצב של שניים אחרים. אחרי שהם נתקרו אתמול בקניון הפתוח בגן יבנה, כשמחבל בן 19 פלסטיני מאזור דורה, התנפל עליהם גם בחדר כושר וגם בבית קפה עם שני סכינים בידיו. אז הנער בן ה-17 שנתקר, הוא נמצא באסותא באשדוד, מצבו השתפר, מוגדר עכשיו בינוני אחרי שהוא נותח. אבל יש סכנה לחיים של שניים, אחד בן 25 בבלינסון ואחד נוסף בן 34 באיכילוב. נשמע דברים שאמר הבוקר דוקטור איליה קגן, הוא מנהל טיפול נמרץ כללי בבית החולים בלינסון.
במהלך הלילה עבר לבלינסון מאסותא אשדוד, הפצוע בן 25 מפיגוע בגן יבנה. נכון לעכשיו מצבו עדיין קשה, הוא מורדם, מונשם, נשקפת סכנה לחייו. הפצוע מטופל במחלקת טיפול נמרץ כללי, הוא סובל מפצעים חודרים בחזה, בגולגולת, בבטן, בגביים, וכרגע ממשיכים טיפול כדי לייצב מצבו.
כן, נתקרו דקירות רבות מאוד, גם בראש, גם בכל הגוף, בידי אותו מחבל בן 19 שחוסל על ידי שוטר ופקח שהגיעו למקום, וכמעט נרצחו גם הם אגב.
אסף, תודה רבה לך.
אלה הדברים. תודה.
ניצב משנה אבי לוי, מצרף אלינו סגן מפקד מרחב הנגב ומחוז דרום, שלום.
בוקר טוב, צהריים טובים.
בוא נתחיל, ניצב משנה לוי, בשני הפיגועים שהיו אתמול אצלכם במחוז, והאם יש לכם התראות לפיגועים נוספים, חשש מפיגועים נוספים, אבל עם אינדיקציה?
קודם כל, אין התראות ספציפיות ממוקדות לעיר כזו או אחרת. כמו שאתם מבינים, התראות יש הרבה מאוד כלליות שבאות מהרבה מאוד אזורים, גם מהיוש, מזרח ירושלים, מהצפון, מאסחה, אבל אין משהו ממוקד, ואנחנו בטח לא רוצים להטיל מורה או פחד בקרב האזרחים. אני באותן שימה יכול להגיד לכם שאנחנו בתקופה האחרונה, אפילו לפני הרמדאן, מתוחים עם הרבה מאוד כוחות ברחובות, בערים, בצירים, על מנת לתת את תחושת הביטחון, על מנת לנסות ולסכל כל אירוע באשר הוא. אנחנו מבינים שאין 100%, ולראיה מה שהיה ביממה האחרונה, אבל אנחנו בשיתוף פעולה אדוק מאוד עם השבק, עם הרבה מאוד אמצעים, גם טכנולוגיים, עם הרבה מאוד כוחות מיוחדים, גם שוטרים ברמה שהם גלויים וסמויים, על מנת באמת לנטר כל אירוע או כל משהו שעולה, גם אם זה ברשתות הגלויות, אנחנו נוגעים בכל דבר.
אני רוצה לשאול אותך אם אתם מוצאים קשר בין שני הפיגועים שהיו אתמול בבאר שבע, תושב רהט, ישראלי, ובין תושב חברון, דורה, אזור חברון, אין קשר, אתה אומר.
לצורך העניין אין קשר, הבחור בפיגוע בבוקר אתמול, בחור מרהט, הבחור המחבל בלילה אתמול בגן יבנה, בא מדורה, אני יכול לקשר שזה פיגוע ושני מחבלים ארורים שעשו את מה שהם עשו, אני שמח שלא הצליחו לסיים את זממם, ומפה אני מאחל לפצועים, גם לחבר'ה מבאר שבע וגם מגן יבנה, בריאות איתנה ושיחזרו למסלול חיים תקין, אבל לא, אנחנו לא מוצאים קשר בין שני האירועים.
אתם מבינים איך הוא הגיע מאזור דורה לגן יבנה? יש לכם כן, כבר התחקות אחרי הצעדים?
בוודאי, כבר אתמול בלילה עשינו הרבה מאוד פעולות טכנולוגית שזה לא המקום לפרט, והתחקנו על מסלול הכניסה שלו מדורה ועד גן יבנה, עם שני מסיעים שהסיעו אותו לשני נקודות עד לגן יבנה. אני יכול להגיד לך ששני המסיעים נעצרו עם הרחבים, והם אצלנו בתחקור גם שבק וגם של יחידה המרכזית ימר. למרות שהאירוע היה בלחיש, החבר'ה של מרחב נגב בעצם סייעו לבצע את המעצרים, זה מחוז אחד, זה סירה אחת, וכולנו פועלים באותו כוח, החבר'ה האלה עצורים ובתחקור שבק והיחידה המרכזית של לחיש.
בכל זאת, אנחנו מבינים איך הוא הגיע, וכשאני שואלת איך הוא הגיע, אני שואלת איך יכול להיות שבדרך הם לא נתפסו?
מה זאת אומרת? הבן המחבל שנכנס מדורה, כנראה נכנס מפרצה בגדר, השיג לעצמו הסעה עד לנקודה, ומאותה נקודה השיג לעצמו עוד הסעה.
אז אני שואלת, איך פרץ את הגדר, איך הסעה א' והסעה ב' והגיע לגן יבנה, ונכנס לחדר כושר, ולא עלו עליו קודם?
אז את הפריצות בגדר, לדעתי, צריכה לשאול את הסבא, כי הוא מחסה שם את האזור, וזה תחת פיקודו של הסבא. לא היה שום מידע כזה או אחר על אותו מחבל, תזכרי, זה פח העממי, זה
המחבל הבודד, מה שנקרא, שקשה לעלות עליו. הבודד, הוא עבד בגן יבנה? אתם יודעים אם הוא עבד קודם לכן שם, באיזשהו מקום?
אני לא רוצה להיכנס, כי הדברים האלה ממש בשלה החקירה, תזכרי שזה היה אתמול בלילה, ואנחנו עד לפנות בוקר במרדף, כדי להתחקות ולעצור את שני המסיעים האלה. אני פחות רוצה להיכנס לגוף החקירה, ואני יכול לומר שמבחינתנו המחבל הזה שביצע את זממו, היו לו כנראה שני מסיעים שנעצרו, נחקרים ממש בשעות האלה, גם בשבא, גם ביחידה המרכזית. אנחנו מנטרים את כל המשפחה שלו, וכבר אתמול הצבא בסיוע של החטיבה הנוגעת עלו על הבית שלו כדי לראות אם יש עוד דברים מעבר, גם מסמכים כאלה ואחרים, מחשב, כל דבר אחר שיכול לקשור אותו לדברים הרבה מעבר, כדי ללמוד יותר על האירוע. קצת קשה להיכנס לפרטי החקירה, כי אנחנו ממש בשלה.
ברור.
אז תסלחי לי אם אני לא אפרוס
הכל. אני בהחלט סולחת לך ותודה על כל מה שאתם עושים, ולסיום, ממש בשני משפטים, כי אני מבינה שכאן אתה לא יכול הרבה לדבר, על אותו מעצר ששני תושבי לקיה שנעצרו בחשד לחטיפת וביצוע עבירות מין בילדה בת 15.
לא בדיוק.
לא בדיוק.
אנחנו מדברים על אירוע שקורה ביום שבת,
כן.
שבו אותה אלמת חן עולה מרצונה לרכב, קורים הרבה דברים ברכב, ועוד פעם זה בחקירה.
אלמת חן בת 15, רק שנסדר את ה...
כן, אלמת חן בת 15, שעולה מרצונה לאותו רכב, קורים שם הרבה דברים, באיזשהו שלב אנחנו מבינים שזה אירוע קצת אחר, מפעילים הרבה מאוד כוחות, מפעילים אמצעים טכנולוגיים כדי לאתר ולהגיע. הגברת אלמת חן אותרה, ולדעתי אחרי פחות משעה, נאסרו שני החשודים ברכב והובאו לתחנת באר שבע, כן. וכבר רוח מעשרם במוצש.
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. ילדה בת 15, אני קוראת לה, ואתם ממשיכים לחקור את זה. ניצב משנה אבי לוי, סגן מפקד מרחב הנגב, מחוז דרום, תודה רבה.
תודה רבה לך, יום טוב.
פרסמות. בר קופרשטיין, שנחטף מהמסיבה ברעים היום בן 22, יום הולדת בשבי החמאס, אמא שלו ג'ולי, מברכת אותו.
בר, מתוק שלי, חיים של אמא, מזל טוב, מאמי. יום הולדת 22, מקווה שאתה שומע אותנו, תהיה חזק ילד של אמא. אוהבת אותך המון, געגעת נורא. אני מחכה כבר לראות אותך, לחבק אותך. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים למענך. אל תתייאש, מאמי, השם איתך. ביי, מתוקי.
סיימנו את השעה הראשונה של בחצי היום. מקווה שבר יחד עם כולם, כל החטופים והחטופות יחזרו מהר הביתה. סיימנו שעה ראשונה, תישארו איתנו, נחזור אחרי אחת, שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
עכשיו אחת ועוד שבע דקות בחצי היום, שלום, השעה השנייה, עורכת אפרת וייס, בהפקה עמית כהן ואופל חיות, וטכנאי שידור הוא יוראי פיקר. צהל תוקף בלבנון מטרות חיזבאללה, זה בצפון, ובעזה המבצע בבית החולים שיפה הסתיים. כרמלה מנשה, כתבתנו עיני צבא, שלום.
שלום אסתי, כן, כפי שאמרת, צהל תוקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, כ-10 מטרות טרור במקביל, מטוסי קרב תקפו במקביל לפני זמן קצר את 10 המטרות האלה של ארגון הטרור במרחב רשל פורר, בהן מחסני אמל"ח, עמדות שיגור ותשתיות טרור בד בבד. צה"ל ממשיך בפעילות שלו ברצועת עזה, כשפחות מ-5 חטיבות בלבד פועלות ברצועה. המלחמה, הלחימה התמקדה עד היום בשיפה, נמשכת בחאן יונס, חצי שנה לאחר תחילת המלחמה. פעילות צהל נמשכת ברצועה בכוחות מצומצמים מאוד, כאמור בעיקר עד השעות האחרונות בבית החולים שיפה, שם רשם הצבא הישגים. בדרום הרצועה, באזור בתי החולים אל עמל ואל נאסר, בדרום לבנון, חוסל כבר אתמול פעיל מרכזי ביחידת הנונטד של כוח רדואן בחיזבאללה. במתחם שיפה חוסלו ונעצרו מאות מחבלים, בצהל בעריכים כי במתחם אולי נשארו עוד מחבלים, חלקם בכירים יחסית. מדובר בפעילות מאוד תחבולתית של גם של חטיבה 401, בעיקר שייטת 13, סיירת נחל בפיקוד אוגדה 162, שיצאו ממרחב בית החולים. במרכז הרצועה מסוק רב תקף מבנה צבאי של ארגון החמאס, מבנה ממוקד בהכוונת לוחמי נחל שממנו המחבלים תצפתו על הכוחות. כליתיה של חיל האוויר חיסלו ביממה האחרונה מחבלים שהיוו איום מיידי על הכוחות המתמרנים, וכאמור בחאן יונס כוחות וצבאות הקומנדו פועלים במרחב אל עמל, חיסלו מחבלים מטווח קצר. חיל האוויר בשיתוף צוות הקרב של חטיבה 7 ביצעו ביממה האחרונה כמה תקיפות במרחב חאן יונס, כולל איתור של מסעית שנסע לעברם, ורכב שבו מספר מחבלים שהיוו איום על הכוח, כלי טיס תקף אותם. כאמור, כוחות מצומצמים, הלחימה נמשכת, והכוחות יצאו מבית החולים שיפא.
קרמלה, תודה רבה לך.
תודה, אסתי.
מצרף אלינו עכשיו מפקד חטיבת החילוץ, אלוף משנה אלעד אדרי, שלום.
שלום, צהריים טובים.
היום תפסנו אותך ביום רציני מאוד, יום הגיוס לחטיבת החילוץ. איך זה נראה בשטח?
אז בשבילנו זה יום מרגש מאוד, מהסיבה הפשוטה שכל גיוס לצהל של נערים ונערות שבוחרים בשירות קרבי משמעותי הוא יום משמעותי גם לנו. איך זה נראה בשטח? הרבה הורים נרגשים, הרבה דמעות, הרבה התלהבות. צריך להגיד גם הרבה מתח, ככה, מה זה בצל המלחמה להתגייס לשירות לוחם, וכולנו כאן.
יש גיוס גדול יותר היום לחטיבה שלכם, בגלל המלחמה או מסיבות אחרות?
במחזור הגיוס נובמבר האחרון, 2023, וגם במחזור הנוכחי, שהוא קרוי מרץ 24, יש גדילה משמעותית של מנות הגיוס לכל היחידות הלוחמות, גם לחטיבה שלי. בחטיבה שלי זה סדרי גודל של 30-35% יותר מגיוס ממוצע.
בנים ובנות?
בנים ובנות, זו חטיבה מעורבת, 65% מן האנשים, בכל התפקידים, מלוחמת ועד מפקדת גדוד וכל מה שבאמצע.
איך החטיבה שלכם מתפקדת בימי המלחמה האלה? בוא נלך אחורה לתרומתכם מההתחלה ממש של 7 באוקטובר.
7 באוקטובר תפס אותנו בשני מוקדי קרב, בסיס זיקים שהוא בסיס האימונים של החטיבה במרחב הקיבוץ זיקים, ובסיס אורים שהוא מחנה מחוז דרום של פיקוד העורף. בשניהם נלחמו כוחות מהחטיבה, לחימה קשה ועיקשת, ושלמו במחיר יקר של 7 נופלים ונופלות ו10 פצועים. לאחר מכן פינוי יישובים, בעיקר יישובי העוטף, סיוע לאזרחים ש... כל עם ישראל יודע מה הם עברו, ובהמשך, מתחילת חודש נובמבר, בתוך הלחימה ברצועה, מאות לוחמות ולוחמים השתתפו בתמרון הצהלי העמוק בכל חלקי הרצועה.
וחילצתם, אני מניחה, גם לוחמים שהיו צריכים חילוץ ממבנים שקרסו, והיו כמה וכמה אירועים קשים כאלה.
בכל אירוע שבו יש לכודים מכוחות צהל, כוחות החטיבה נכנסים לתוך הרצועה בכל תנאי, האירוע היותר מוכר לציבור הוא אותם 21 חללים, זכרם לברכה, מ-22 בינואר, גם שם היינו.
ספר לי על המוטיבציה של החללים שלכם בימים האלה.
היא בסדרי גודל. אני המון שנים בשרת בצבא, בכמה יחידות. מה שקורה בימים האלה הוא בלתי יאמן. ההתגייסות של הנוער והגיבוי של הציבור שעומד מאחורי הנוער, הצבא הוא... באה מהחברה הישראלית, משרת את החברה הישראלית ופועל למען החברה הישראלית. זה השילוב הזה של ציבור שמגבה ונוער שמתגייס בהמוניו. אני בתור אבא לנער בן 15, שגם הוא התגייס מתישהו. מאוד מתרגש לראות את ההתרגשות הזאת הכללית. מגיעים עם המון המון מוטיבציה וסקרנות. זה נוער פיקח מאוד, מודע מאוד, שיודע מה הוא רוצה וגם דורש. ואנחנו צריכים לאתגר את המפקדים שלנו בלדעת לפתח את ה... נקרא לזה את הבסיס המאוד טוב הזה שלהם.
יש פער נורא גדול בין המוטיבציה של החבר'ה שמתגייסים לבין החשש של ההורים שמגייסים את הילדים שלהם בגלל המלחמה וגם בגלל המחדל של 7 באוקטובר. איך אתם מצליחים לגשר על הפער הזה ולהגיד להורים, אפשר לסמוך עלינו, כי ההורים איבדו את את האמון בצהל במידה מסוימת ב-7 באוקטובר.
נעשית פעילות מאוד משמעותית בשלב טרום הגיוס. אנחנו מדברים על כ-60 ימים לפני הגיוס. הפעילות הזאת מתבטאת גם בכנסים מקוונים שאנחנו מסבירים להורים מי אנחנו. כשרואים בסוף פנים של מ"פ ומג"ד, זה מרגיש אחרת לגמרי מאשר ש... מגיעים ללשכת הגיוס ולא מבינים. למתגייסים עצמם נעשים כנסים, חלקם כנסים פיזיים, שמביאים אותם ממש לבסיס. נגמרו בצהל הימים שאתה מתגייס אל הלא נודע. המתגייסים מגיעים לפני, רואים את הבסיס, פוגשים חלק מהמפקדים, זה מקטין מאוד את האי-ודאות. ואני לא הייתי נוקט במילה חשש, כי צהל לא חושש, צהל הוא מאוד עוצמתי. צהל לוקח אחריות על הכישלון של השבעה באוקטובר, ומפקדיו הבכירים ואני ביניהם חלק מזה. ומשם אנחנו יצאנו להסתערות והתקפה, זה מה שהציבור דורש מאיתנו. אני חושב שהעוצמה שצהל מפגין בששת החודשים הקרובים המחישה את זה.
אני רוצה לשאול אותך, במסגרת הפעילויות שלכם, האם אתם מתאמנים, ואולי גם מדמיינים כבר, את חילוצם של כל החטופים מעזה? איך קוראים לכם בקשר לעשות את זה?
כל סוגיית האיתור והעיסוק בחטופים היא סוגיית ליבה שעוסקות בטובות היחידות שבצהל. החטיבה שלי לא, אבל הרבה מאוד יחידות אחרות כן. הנושא הזה טוב שירחק מהשיח הציבורי, כי הוא נעשה על ידי מי שאמור לעשות את זה. ואני בטוח שאם יקראו לנו להיות חלק מהדבר הזה, אנחנו נהיה בחזית. צריך להגיד שבחלק הראשון של המלחמה, בשלב של איתור הנעדרים, שהוא היה שלב מאוד מאוד מהותי, אנחנו פעלנו בכל יישובי העוטף כדי לסייע להביא נעדרים בכל מיני דרכים, ולסגור מעגל מול משפחות שקיבלו את הבשורה שזה לא נעדר אלא חלל, וזה חלק מרכזי מאוד במהות של צה"ל, שהוא צריך להביא באמת פתרון ומזור גם במקרה מורכב כזה.
מחר תחילו את אלוף משנה אלעד אדרי, מסר לסיום? אם יש לך?
בוודאי, צה"ל חזק מאוד. הציבור הישראלי, למרות שזו תקופה לא נעימה ותקופת מלחמה, יש לו על מי לסמוך. ואני גאה בכל נער ונערה שבוחרים בשירות קרבי משמעותי בשנה כזאת של מלחמה בישראל.
אחת חילוץ אלוף משנה אלעד אדרי היום, יום הגיוס לחטיבת החילוץ. בהצלחה לחיילים ולחיילות, לכולכם, ושיחזרו בשלום כולם.
תודה ויום נעים.
תודה רבה. רועי קייס, שלום.
שלום, אסתי.
בחמאס אומרים שהם מחכים לראות מה יולידו השיחות שהתחילו אתמול בקהיר בניסיון לקדם עסקה, ואז החליטו עם משלוח משלחת לשם. אתה עם עוד פרטים?
נכון, אסתי. תראי, מבחינת חמאס אנחנו עדיין עומדים במקום. שמענו ביממה האחרונה כמה הצהרות של בחירי הארגון, כמובן בחול, לא מעזה, שם לא מדברים כל כך. והם למעשה אומרים שמבחינתם ישראל היא ממשיכה להיות המכשול להשגת התקדמות לעבר עסקה, כאשר אתמול התבשרנו שמשלחת ישראלית מגיעה לקהיר כדי לנסות ולקדם איזשהו מתווה, אחרי שהמצרים או הקטרים או המתווכות האחרות ניסו להציג איזושהי הצעת פשרה נוספת, אבל בחמאס, כאמור, לא כל כך מהר משגרים משלחת משלהם לקהיר. הם ממתינים לראות מה יולידו השיחות בין המשלחת הישראלית למתווכות האחרות בקהיר. והנה דברים שאומר מוחמד נזל, בכיר חמאס בחול, בראיון לתקשורת הערבית ביממה האחרונה בהקשר הזה, לנסות להסביר איפה מבחינתם עומד המסע ומתן.
אנחנו في حركة حماس على تواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين ويفترض أن وفدا من الاحتلال قد وصل إلى القاهرة وان حركه حماس تنتظر ما في جعبه هذا الوفد لان حركه
כן,
حماس
אז למעשה מוחמד נזל אומר אנחנו בקשר עם המתווכים, עם המצרים, עם הקטרים, יש משלחת ישראלית בקהיר, אנחנו מחכים לראות מה יש באמתחתה, כלומר מה האם הישראלים בראייה של חמאס התגמשו בנוגע לדרישות של חמאס. נזכיר הדרישות המוכרות שחמאס חוזרים עליהם תחת כל עץ רענן, הפסקת הלחימה, נסיגה מוחלטת של כוחות צהל מהרצועה, שיבת העקורים מהדרום לצפון, הכנסה של יותר סיוע הומניטרי, וכמובן יש את הסוגיה של חילופי החטופים והאסירים, שאין באמת איזושהי הסכמה כרגע על מספרים או על מפתח השחרור, ולכן כרגע אסתי מבחינת חמאס, על אף שהמגעים התחדשו פיזית בקהיר ויש משלחת ישראלית, מבחינת חמאס הדברים עדיין עומדים במקום.
רועי, תודה רבה לך על העדכונים.
תודה.
אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי אלמותה של איימנות קסאו בת התשע, 5 שבועות, 38 ימים שאין מידע, אין קצה חוט לאלמותה של הילדה הקטנה הזו ממרכז הקליטה בצפת, שם היא מתגוררת עם משפחתה. אורלי אלקלעי, שלום.
הלוואי והיינו אנשי בשורות היום, אבל גם היום אנחנו לא אנשי בשורות. הילדה נעלמה, כאילו האדמה פצתה את פיה ופשוט נעלמה. התיעוד האחרון, כפי שציינתי, מה-25 בפברואר, ממרכז הקליטה בצפת, נקליטה במצלמות ההבטחה, כשהפליירים של הבחירות לראשות העיר בידה עדיין, ומאז פשוט נעלמה. פעם אחר פעם, אלפי מתנדבים, שוטרים, הגיעו וחיפשו ונכנסו לכל בית, לכל דירה, לכל ודי, עד מירון הגיעו. מאות אנשים תושאלו ונחקרו, ואין קצה חוט. אין למשטרה, למחוז הצפוני, קצה חוט. גם לאחר שהסוכנות היהודית הציעה פרט של 100,000 שקלים, בכדי שמי שיש לו, שימסור מידע אמין שיביא למציאתה, גם זה לא עלה בידם. אז אם כן, החיפושים צומצמו, וכעת ההתמקדות של המשטרה היא במישור המודיעיני. הלוואי ונהיה אנשי דפור.
הלוואי, לוואי, אורלי, תודה.
תודה.
ומצטרף אלינו תת ניצב בדימוס, בני אבאליה, לשעבר מפקד מרחב אשר במשטרה. שלום, בני.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
38 ימים אין קצה חוט למשטרה במדינת ישראל, הלא כל כך גדולה. ילדה בת 9. מה עשו לא נכון?
אני לא חושב שעשו משהו לא נכון. יש לנו מספר מקרים בעשרות שנים האחרונות, שאנשים, ילדים, מבוגרים, הלכו לאיבוד, מה שנקרא, ועדיין לא הצלחנו לאתר אותם. מידיעה לגבי התיק הזה של אותה ילדה בצפת, אני יודע שנעשו אין ספור פעולות. כל מה שרק ניתן לחשוב ולעלות על הדעת, עשו, שכמובן מרב הפעולות המבצעיות עם אלפי מתנדבים, וגם כיום סורקים, אולי בית מצומצם יותר, אבל עשו סריקות, עשו חקירות, מפעילים מודיעין כמה שניתן, ועושים כל מה שניתן לעשות כדי לאתר את אותה ילדה.
איך אפשר לשנות את קו המחשבה, או לעלות על משהו שאולי פספסנו, אם אנחנו דשים ותוכנים בתיק הזה, נגיד חודש ואולי יותר?
תראי, בדרך כלל כשתיק מתארך בסגנון הזה של אנשים שנעדרים, או בכל תיק מורכב אחר, אחרי תקופה מסוימת שצוותי החקירה לא הצליחו לעלות על קצה חוט, תמיד מעבירים את התיקים האלה לצוותים אחרים. מקימים צוותים אחרים, מטילים על קצין חקירות מסוים את המשימה שהופך להיות קצין חקירות רפרנט לתיק הזה, והוא ממשיך עם הצוות החדש שלו כדי להעלות רעיונות חדשים, מה שנקרא גם לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב בדברים שאחרים אולי לא חשבו. בשלב מסוים, ככל שהתיק מורכב יותר וככל שעובר זמן רב יותר, מחלקת מדור נהדרים שנמצא במטה הארצי מלווה גם הוא את התיק, ולעיתים מאוד מאוד קרובות בתיקים מאוד רגישים, הוא גם לוקח את התיק להמשך טיפולו. ככה שאם התיק התחיל באותו יום שהילדה נעדרה עם צוות מסוים, אני בטוח שכבר החליפו צוותים, הוסיפו אנשים שיחשבו דברים נוספים, לא רעיונות. אני לא מאמין שלמישהו כרגע יש איזו מחשבה להעית את הטיפול בתיק, אלא להפך, ככל שעובר הזמן, החרדות שלנו גדולות יותר. אוקיי? כמו שאמרה אורלי, אין בשורות, וככל יום שעובר, אני חושש מבשורה שעלולה להגיע. אז לכן לא מורידים מה שנקרא את הרגל מהגז, ועושים ככל שניתן כדי להגיע לפתרון התעלומה.
אם אתה עכשיו בצוות החקירה, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש, שם צריך לבדוק, או החשד נופל על מה?
אני לא יודע כרגע אם יש חשד שנופל על מה. במקרים כאלה, מכיוון שאותה ילדה מוגדרת כנעדרת לטיפול מיידי, אוקיי? הדבר המשמעותי הראשון שעושים זה סריקות. הסריקות הן בדרך כלל במעגל הקרוב, לאחר מכן מעגל רחב יותר, עד מעגלים גדולים יותר שמגיעים לקילומטרים ממקום הימצאותה. במקביל, צוותים אחרים שהמיומנות שלהם במודיעין וחקירות מבצעים תשאולים וחקירות של אנשים שמקורבים לה במעגל החברתי, במעגל המשפחתי הגדול יותר. השכנים, אני יודע שכל השכנים שם למעשה תושאלו, נעשו בדיקות בכל הדירות, הגיעו לכל מיני כוחים וכל מיני מערות קטנות וכל מיני מחילות שנמצאות באזור של הבניין, ו הם פשוט לא הגיעו לשום דבר. עכשיו, אני יכול להגיד שגם יש את האנשים שם שחושבים על ההיבט הפלילי, אוקיי? ההיבט הפלילי זה שכאילו מישהו שגרם לכך שהילדה תיעלם, קו נטוי חטיפה, קו נטוי לכל מיני דברים אחרים שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם, קשה לנו לחשוב עליהם, אבל הצוות חושב עליהם. וגם פה אין עדיין קצחות, וזה באמת לא קשור לדברים שאמרת בתחילת דברייך, מדינה קטנה, אין מודיעין. כן, לפעמים קורה שאין, לצערי.
אנחנו נמשיך, אנחנו את המעט שאנחנו יכולים לעשות מכאן, זה להמשיך ולעקוב אחרי סיפורה של איימנות קאסר.
אני חושב שאתם צריכים להמשיך ולשמר את ההתערבות הזו שלכם, של התקשורת בתיק הזה.
אגב, אני, למשל, המשטרה לא רוצים כבר שבועות ארוכים להתראיין. אז אני מבינה שהם עסוקים מאוד בפתרון התעלומה, כי זה מה שחשוב.
הם עסוקים בעוד אלף ואחד דברים, כן. אבל אני יודע...
אבל זה קצת מוזר בעיניי שהם לא רוצים להתראיין. פעם בשבוע, תבואו, תגידו, יש, עושים, תשאירו את זה מה שנקרא
אז חם. אז בואי אני אגיד לך, אני בטוח שאם אנחנו נכנסים עכשיו לחדר של מפקד התחנה בצפת, זה התיק של השולחן שלו. כן. זה שהם לא רוצים להתראיין, זה כבר לא הדובר שלהם.
לא,
אבל,
ברור.
אני מאמין שהם עמוסים ואלף ואחד דברים נוספים, אנחנו נמצאים בתקופה קשה. כן. אבל בואי נקווה באמת שאולי, אולי יהיו לנו בשורות טובות בקטע הזה.
אמן. תת ניצב בדימוס, בני אבאלי, לשעבר מפקד מרחב אשר במשטרה, תודה רבה.
תודה לכם, בשורות טובות, יום טוב.
תודה. 1:25 אחרי ההפגנה הגדולה אמש ליד הכנסת שבה השתתפו עשרות אלפים, הבוקר נמשכות המחאות שם, ואת איתנו כתבתנו ורד פלמן, שלום.
כן, שלום אסתי. אז אחרי המחאה אמש הקימו מאות אוהלים מרחוב קפלן סמוך לכנסת, והבוקר נמשכת המחאה. במקום נערכים מעגלי שיח, תנועת אחים לנשק גם קיימו מחאה ליד ביתו של אריה דרי, יושב ראש מפלגת ש"ס בשכונת בית וגן בירושלים. תנועת אמהות בחזית שדורשות שוויון בנטל, ערכו עם חברי הכנסת אפרת רייטן ומשה קינלי טורפז, טקס הנחת אבן פינה וירטואלי, סמלי, שוויון כערך ראשון ובסיסי, כך הם קראו לזה, והם יצאו במסע אלונקות מכיכר הגרנט, סמוך לבית המשפט העליון, לכנסת. בואי נשמע כמה מהקולות משם. כן, ואיילת השחר סיידוף, מייסדת תנועת אמהות בחזית, אמרה כי הם יפעלו נגד כל ניסיון לעקוף את הצו שהוציא בג"ץ. בואי נשמע.
שלושה חודשים, עד ה-30/6, נאגוף אותו מכל פינה. לא ניתן לערבים למכור אותנו, כי זה מה שעכשיו הם רוצים החרדים לעשות קואליציה עם הערבים. לא ניתן לנתניהו ואתמול היועמ"שית כבר שלחה מכתב ואמרה חבודים להבטיח לחרדים כסף. על חשבון תקציבים אחרים זה מאפיה. ושתדעו לכם שאם תעשו את זה, אני אהיה שם לעצור אתכם. והיא שלחה הוראה חד ושמעית למשרד החינוך, לא לשים תקציבים בצד ולא להבטיח שום דבר, כי זה לא כסף פרטי של נתניהו.
כן, אז הערב עצרת מחאה נוספת, והמחאה הזאת צפויה להימשך, אסתי, עד יום רביעי.
ורד, תודה רבה לך.
תודה.
מצטרפת אלינו חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת אופוזיציה, שלום.
שלום, אהלן
נוסיף. איתך אני רוצה לדבר על הגיוס ועל החלטת בג"ץ שעוצרת למעשה מהיום 1 באפריל את הכספים, את התקציבים לישיבות, ולמעשה צריך לגייס את כולם מהיום, לא? או שאני הבנתי לא נכון?
תראי, קודם כל זו החלטה, את יודעת, בסוף של בג"ץ, ולכן ודאי זה מה שצריך לקרות. איך זה יקרה בפועל, את יודעת, אני לא מאמינה שנציגי הממשלה הזאת, בעיקר ראש הממשלה שכבר 15 שנה של דחיינות, יעשה את זה בטח גם היום. יש להם מלא אפשרויות לפתור. אני יכולה להגיד לך שפה בכנסת זה לא יעבור, לפחות לא עד הכנס הבא. גם לכנס הבא אנחנו בוודאי שנתנגד, ננצל את כל התקופה הקרובה, לדעת לבחון בכלל איזה אפשרויות יהיו. בכנסת הזו לא יעבור.
זאת אומרת שבינתיים זה על הקרח, לדיר. החלטת בג"ץ, שום דבר לא ישתנה. כן. לפיד, אני שומעת אותו.
יש לזה סנקציות, כן.
כן, סנקציות, אבל אנחנו, כמו שאנחנו יודעים במשך השנים, תמיד ידעו ממשלות שרצו ככה להגמיש את העניינים האלה. אני רוצה רק להגיד שיושב-ראש המפלגה שלך לפיד, אומר לגלנט, ממש לפני שעה קלה, צריך אומץ פוליטי, יש לך רוב בכנסת, לחוק יוס שוויוני, יש לך רוב בעם, הוא אומר לנו. מה יצא מזה, אני לא יודעת.
הייתה הנקודה השנייה שלי. אחד, יש כאן רוב, כולל שחקים מהקואליציה, כדי להעביר חוק גיוס שוויוני ומתאים, ושתיים, רציתי גם להגיד לך, וזה עוד יותר חשוב בעיניי, זה העובדה שלא מטפלים בנושא, בעיקר אחרי 7 באוקטובר.
כשיודעים שהצבא צריך חיילים. עכשיו, נכון, בואי תגידי לי, אני אגיד לך דחיינות, אבל גם מישהו צריך להרים את הכפפה הזאת ולהתגייס לאירוע, ליטרלי להתגייס, ולהבין מה צריך כדי שהחרדים יתגייסו. לא סתם תדחה, או לא סתם תתתה את הבא מתחת השטיח. תן פתרון אמיתי למצוקה של כוח האדם של צה"ל, ותן פתרון אמיתי לבעיית ההשתמטות. כי אנחנו יודעים שיש השתמטות, ויש גם הרבה, אז בית אלה שלומדים, יש גם כאלה שבכלל לא לומדים.
אבל לא רק שאין, לא רק שאין פתרון או קצה של פתרון, אנחנו גם רואים ושומעים את נציגי הציבור, של הציבור החרדי, אנחנו שומעים את הנציגים שלהם מדברים, ואנחנו רואים את התמונות והקולות,
נכון,
שמדברים נכון. על אפילו... מוות או ירידה מהארץ,
כן,
או כל מיני, כן, כל מיני רעיונות כאלה ולא נתגייס.
כן, זה בדיוק העניין. אם הייתה ממשלה, אם היה אומץ באמת של מנהיגות, שבא ושמה את הנושא ברמה של אפילו התדיינות וניסיון למצוא מכסות או פתרונות או סנקציות כלכליות וכאלה, אפשר היה, אבל כשמתעלמים מהבעיה ושלא מתגייסים, הרי מה הוא ניסה נתניהו כל השבוע האחרון? הוא ניסה רק למצוא את הפתרון, לא כפתרון אמיתי, אלא איך הוא שומר על יציבות הקואליציה שלו. וכאן זו הבעיה האמיתית. כי בסוף, הם כל הזמן אומרים עלינו, אנחנו היינו 9 חודשים, העברנו בקריאה ראשונה. הם אפילו לטרומית לא מצליחים להגיע. והאירוע הזה, צריך להבין, אחרי 7 באוקטובר, אי אפשר להמשיך איתו. אי אפשר, ואנחנו חייבים לעצור אותו. יש לנו אחריות.
אבל אתם חברי הכנסת, יש לכם את הנוחות שלכם, יוצאים לפגרה. איזה פגרה? על מה אתם מדברים איתנו?
אני רוצה להגיד על זה משהו.
אנחנו לא נושמים פה כבר מ-7 באוקטובר.
קודם כל, גם אנחנו, גם לפחות אני לא נושמת. ובדיוק עכשיו ישבתי עם משפחה של חטופים, אמרתי להם, שמתי את הדיסקית הבוקר, ואמרתי לעצמי, מעניין מתי הם יחזרו ולא נצא. קודם כל, לפחות יש פה הרבה חברי כנסת, אולי לא כולם, שמאוד מאוד נמצאים עם המשפחות. וגם בפגרה היו דיונים בוועדות, והיו ימי חקיקה מרוכזים. וגם הפגרה זה זמן של חברי הכנסת לצאת לשטח, לפגוש את המשפחות במקום שלהם, לפגוש משפחות שכולות. אני חושבת שפגרה זה לא חופשה, אולי חול המועד פסח, בסדר, כי כל המדינה בחופש. אבל זה לא חופשה, זה ימי עבודה שצריך לצאת ולברוש את הציבור. חברי כנסת הם שליחי ציבור. תפקידם לא רק לשבת פה במשרד שלהם, אלא לצאת ולנסוע למפונים, ולנסוע לאנשים שנמצאים בבתי מלון, ולמפרד. לא חסר משימות אסתי. זה פשוט עניין של אופי. ואני, אגב, אני תמיד בפגרה עבדתי, אבל לא רק אני, יש עוד הרבה חברי כנסת אחרים, וצריך לנצל את הזמן, ולהיות גם פה, ולהגיע לוועדות, ויהיו ועדות, ויהיו גם ימי מליאה מיוחדים. אבל בסוף, את יודעת, אנחנו ביש עתיד התנגדנו. ברגע שהתקבלה ההחלטה, אנחנו נמשיך לעבוד למען הציבור עד הרגע, את יודעת, עד הרגע שכולם יחזרו הביתה, שזו המטרה של כולם.
אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים משהו שכבר שמעת אותו בשבוע שעבר, אולי עוד לפני כן, את הרב הראשי, הראשון לציון, את הרב יצחק יוסף. מה הוא אמר, נזכיר למאזינים, כשדובר על גיוס.
אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, או נהיה עכשיו אצל הסוכן שלו, נהיה עכשיו אצל אונגבר, נהיה עכשיו. אין דבר כזה, זה מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים, סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה.
כן. אני רוצה לשאול אותך מה את חושבת על כך שהוחלט, רגע, שהוחלט לתת לו פרס ישראל, הרב הזה.
מה שמעניין זה שדווקא בחול, נגיד באנטוורפן, בניו יורק, בקומות האלה, דווקא בחול החרדים יודעים מצוין לשלב בין עבודה לבין הלימודי תורה שלהם. דווקא כאן המודל נועד לכישלון. ולכן אני לא יודעת מאיפה ההתבטאות הזאת נמצא לחול, כי כשהם נוסעים לחול, כולם עובדים, ולכן אני אסביר גם, את יודעת, זו התבטאות מיותרת, הבנתי גם שהוא חזר בה בצורה מסוימת, צריך לבוא, להבין.
אבל רגע, אני שואלת אותך על העובדה ששר החינוך החליט לתת לראשון לציון, אם האמירה הזאת חזר בו, לא חזר בו, פרס ישראל.
חזר בו בצורה מסוימת.
חזר בו, יכול היה לא להגיד גם.
אני יודעת שאת הפרס ישראל הוא קיבל על הכתיבה שלו, על הפעם זה מה שהבנתי לפחות ממה שקראתי, ולכן אני לא נכנסת.
איזה מסר נותנים כאן, אני שואלת את הסרקי שמה היה פה. איזה מסר נותנים כאן לחיילים, למילואימניקים, לסדירניקים, להורים?
נראה לי שהייתי עם הפיגורה לאורך כל הרון בעמדות שלי, בעד הגיוס שלהם ונגד ההשתמטות. אני רק חושבת שבאימרה...
מגיע לו לקבל פרס ישראל?
אני חושבת שהאימרה הזאת הייתה מיותרת, ועם זאת אני לא נכנסת לשיקולים של קבלת הפרס. מה שכן צריך לומר, טוב שהחליטו להחזיר את פרס ישראל, ושהוא התקפל מההחלטה באמת המיותרת שלו, שר החינוך יואב קיש, שזה הדבר הכי חשוב, שיהיה טקס ראוי וממלכתי כמו שצריך להיות.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד, תודה רבה.
תודה רבה.
עוד מעט אחרי הפרסומות נדבר על הסופר, על המתרגם, הפעיל החברתי סמי מיכאל, שהלך לעולמו היום, הוא בן 97, במותו היה. הסופר סמי מיכאל הלך לעולמו, והוא בן 97. דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום, אסתי, כן, עולם הספרות נפרד היום, אחד מגדולי הסופרים, הסופר, המתרגם והפעיל החברתי סמי מיכאל, שהלך היום לעולמו. הוא נולד בבגדד בשם קאמל סלאח, היה עיתונאי, כתב, ובשנת 1949, כשגבר החשש לחייו, הוא עלה לישראל, התגורר ביפו, עבר לחיפה, שם הוא כתב בעיתון, תחת שם סמיר מרד, זאת אלף שכבר שינה את שמו לסמי מיכאל. אמנם אנחנו מכירים אותו כסופר, אבל במשך 30 שנה, הוא היה מודד בשירות ההידרולוגי של משרד החקלאות. בשנת 1974, הוא פרסם את הרומן הראשון שלו, שווים ושווים יותר, שעסק בחיי העולים החדשים בישראל. בשנה שלאחר מכן הוא פרסם את ספר הילדים הראשון שלו, סופה בין הדקלים, על גבורתם של נערים ונערות יהודים בעיראק. בואי נשמע אותו מספר על היצירה לילדים.
אני חושב שאפילו סופר למבוגרים נשאר בו גם הילד וגם הנער. ולפעמים בא לו לפנות גם לנער ולילד שבו. ואז הוא כותב רומן לנערים גם. אני... נוקט בטכניקה אחרת, אני מנסה לכתוב בצורה בהירה יותר, מבחינת השפה אני נזהר יותר, אבל אני מנסה גם לנוער וגם לילדים לכתוב באותו היושר שאני כותב בו למבוגרים. אני מאוד מנסה גם לא להתיילד, לא להיות ילד, כי אני מאוד מעריך את השיפוט של הילד ושל הנוער.
כן, פחונים וחלומות, חצוצרה בוואדי, חסות, ויקטוריה, כל כך הרבה ספרים. לאורך השנים הוא גם זכה בעשרות פרסים על פעילותו הספרותית והחברתית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו, תרומתו של סמי מיכאל לתרבות ולהוויה הישראלית לא תסולה בפז. הנער שעלה מעיראק, גישר ותיווך בין נדבכי הזהות השונים שלו, והציב פסיפס נהדר של ישראליות בחלון הראווה שלנו כעם וכמדינה.
ואלי אמיר איתנו, סופר אלי אמיר, שלום אלי. איפה נפגשו דרככם, אתה וסמי? אתה צריך רק להתקרב לטלפון, ואם הוא על רמקול, לנתק את הרמקול, כדי שנוכל לשמוע אותך כמו שצריך.
הנה, שים להדעות. הלאו?
כן, אלי, שומעים אותך מעולה.
אחרי שסמי מקליטים?
כן. אתה בשידור חי.
אני משידור חי. אחרי שסמי פרסם את שווים ושווים יותר, ביקשתי לפגוש אותו. ומאז אנחנו בקשרים. אני עוד לא פרסמתי אז, אבל הוא כבר התחיל להיות סופר, תפס את מקומו. סמי היה מפלס דרך. הוא היה סופר שבא... מהמזרח, ולראשונה הוא כתב בקול האותנטי שלו. הוא לא התיימר להיות סופר ארצי ישראלי או במחילה משהו אחר, אלא הוא כתב בקול האותנטי שלו כמו שהוא דיבר. ומהר מאוד התחברו דרכינו, ואחר כך הוא כתב על, לדעתי, מעט מאוד סופרים כתבו על הערבים כמו שהוא כתב, בעיקר בספר שלו חשוד. וגם העלה את הבעיה הדתית על השולחן של הספרות העברית משווים ושווים יותר ובשאר הספרים האחרים. סמי היה סופר מקורי, והוא היה הוא בכל שפרם. הוא לא התיימר. הלו?
כן, שומעים כל מילה. כל מילה כן. אנחנו איתך. תמשיך.
הוא לא התיימר להיות משהו איננו. הוא לא התיימר לכתוב בשפה שאיננה שלו, או על נושאים שאינם שלו. הוא כתב את עצמו. הוא כתב את מה שהוא חש והרגיש. שני הנושאים שהיו במרכז עולמו, זה היה הקומוניזם. הוא היה קומוניסט עוד בבגדד, ורצפו אותו כקומוניסט כבר שם, והוא נאלץ לברוח לאיראן, ובאיראן הוא גר תקופת מה בבית הכברות היהודי, כמו כל הקומוניסטים והציונים שברחו מעיראק, ומשם הוא הגיע לישראל, ואני חושב שהוא עשה בחוכמה אדירה שהוא הלך להיות מודד מים, עסק במקצוע אחר לגמרי, לא בספרות ולא בכתיבה. הספר שעלה אותו על הבמה, זה היה שווים ושווים יותר, ולמעשה הספר הזה הציב אותו, הציב את הבעיה הדתית על שולחן הספרות העברית, בצורה מכובדת, בצורה מכבדת, ואי אפשר היה להתעלם מהכתיבה הזאת שלו. הכתיבה שלו השפיעה על סופרים שבאו אחריו, היא נלמדה בבתי ספר, נקראה על ידי המונים, והייתה לה השפעה גדולה. ולא לשכוח, פתאום באים עולים מארצות האסלאם, שנחשבו לערבים, במקרה הטוב, בדרך כלל לערבושים, ופתאום זוהר מהם סופר ישראלי שכותב בעברית מצוינת ונוגע בבעיות העמוקות של החברה הישראלית. הוא היה גם איש ציבור, זאת אומרת, סמי שמעו.
גם איש ציבור וגם עסק בפוליטיקה וגם שם את עצמו בצד השמאלי מאוד של המפה.
נכון, נכון. הוא היה קומוניסט ונשאר קומוניסט. כן. הוא היה קומוניסט עוד בבגדד ונשאר קומוניסט גם הלאה, סוף ימיו לדעתי. והבלה בלה בלה של הציונות לא עשה עליו רושם, גם פה. והמיליה שלו, בכל זאת הוא היה קרוב למיליה הערבי, גם הצטרף למפלגת האיתיחאד, המפלגה הקומוניסטית, שמרבית הנהגתה וחבריה היו ערבים ישראלים, והוא לחם למעשה חברתית גם את מלחמתם של ערביי ישראל בארץ, וזו הייתה תרומה גדולה מאוד שהשפיעה, וגם לדעתי אמרה לערבים, אתם לא שבט לבד, יש פה שבט דוברי ערבית, בעלי תרבות ערבית כמוכם, שהוא יכול להילחם גם את המלחמה שלכם.
במשך שנים רבות היה, אני רוצה רק לציין, נשיא האגודה לזכויות האזרח. נכון. תפקיד שמאוד היה חשוב לו. עוד משפט אחד ברשותך, אלי אמיר, לפני שנסיים.
אני אהבתי את סמי, אהבתי את הכתיבה שלו, הערכתי אותו מאוד, ראיתי בו אח בכור, ותמיד דיברתי עליו בכל כנס הופעה כאח בכור. בשרשרת של הסופרים העיראקים היה שמעון בלס, שהוא היה הראשון שכתב בספרו המעברה, השני היה סמי מיכאל, ובכל הצניעות השלישי הייתי אני, ואחריי גם באו אחרים.
ואתה עדיין הנחה.
אני עדיין הנני, ואת צריכה לזכור שיהדות עיראק כולה זה 130 אלף איש. זה עיירת פיתוח. אבל כן, עיירת הפיתוח הזאת.
וכמה פיתוח הבאתם לנו, וכמה כבוד. אלי אמיר, תודה רבה לך על סמי מיכאל, תהיה לנו בריא ותודה רבה.
תודה רבה, ביי ביי.
לא רק כותב, גם יודע לדבר. נהדר. דורית אסרף מזרחי, עוד משפט אחד שלך לסיום. פרטי הלוויה יודעים כבר?
זה נכון, הוא כתב המון על קומוניזם ועל אפליה. מיכאל הניח את אשתו השנייה, העיתונאית רחל יונה מיכאל, ושני ילדיו מנישואים ראשונים. אחותו היא נדיה כהן, אלמנתו של המרגל אלי כהן. תמיד זוכרים להגיד את זה. אנחנו עוד לא יודעים פרטים על הלוויה, אנחנו כמובן נעדכן.
תודה רבה. תודה רבה. דורית, עכשיו פרסומות ונמשיך. דובר צהל מוסר שבהמשך להודעה על מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב מפרץ אילת הלילה, המטרה נפלה בבסיס צהל שבאילת, אין נפגעים, נגרם נזק קל למבנה והאירוע הזה מתוחקר. עכשיו לספורט, יואב ברוביץ, שלום.
שלום אסתי, מה שלומך?
שלומי סביר בנסיבות, בפינה הקצרה
בפינה,
היום?
כן, בפינה הקצרה קודם כל לגבי מכבי נתניה, אחת קבוצות הפאר בכדורגל הישראלי, אבל מבשרת לפני שעה קלה שהיא נפרדת מהמאמן שלה, גיא צרפתי, כאשר הקבוצה מדורגת במקום ה-11, 3 נקודות בלבד מעל הקו האדום. אתמול הופסה על ידי ביתר ירושלים 3-0, מכבי נתניה בתקופה רעה מאוד. גיא צרפתי הצטרף לנתניה רק לפני 3 חודשים. הוא התחיל עם 4 ניצחונות רצופים, אבל אחרי זה הקבוצה נקלעה למשבר ממושך. ואתה יודעת, לא נתפלם, נראה צרפתי בקרוב, מגיע כעוזר מאמן, חוזר להיות עוזר מאמן של ברק בחר, ואולי הפעם בנבחרת ישראל. בהחלט מעניין, ורק נעבור כעת לכדורסל, נציין שאתמול הייתה תקרית באמת חריגה בסוף הניצחון של הפועל ירושלים על הפועל תל אביב, 84-79 בערב הגמר גביע המדינה, קדים קרינגטון, אחד הכוכבים של הפועל ירושלים, ניסה להיכנס לחדר ההלבשה של הפועל תל אביב, כנראה כדי להתעמת עם השחקנים שם, אז הוא היום סופג כנס מקבוצתו מהפועל ירושלים, שכונסת אותו $10,000, בהחלט סכום מאוד גבוה, כנס יוצא דופן, ורק לציין אסתי שהערב יש משחק רבע גמר גביע המדינה בכדורסל בין מכבי תל אביב ומכבי רמת גן. בואי נקשיב לדברים שאמר מאמן מכבי תל אביב עודד קרטש לפני המשחק.
אנחנו כבר תקופה ברצף משחקים שאסור לנו באמת להפסיד, ואנחנו רגילים לזה. וזהו, משחק גביע, אני חושב, אני בטוח שהשחקנים מבינים את המשמעות של זה. רק אסור לנו ליפול למלכודת של איזו תחושה שאנחנו לא יכולים להפסיד, אלא צריך לעלות עם תחושת הדחיפות הנחוצה.
כן, אז אחרי שירוני קריית אתא, הפועל באר שבע דימונה והפועל ירושלים כבר הפילו לחצי גמר הגביע, הערב נקבל את הנציגה הרביעית, מכבי תל אביב או מכבי רמת גן.
יואב ברוביץ', תודה רבה.
תודה.
סיימנו שעתיים של בחצי היום שערכה אפרת וייס, בהפקה אופל חיות ועמית כהן, יוראי פיקר ויוסי תנורי הם הטכנאים שלנו, בבאר שבע שמעון דוקרקר, בדיגיטל נעמי בוטון, אחרינו מיד אחרי 2 רגעי קסם עם גדי לבנה. כאן ליד המיקרופון אסתי פרס בן עמי, שמרו על עצמכם, תהיו לנו בריאים ושלום.